כן, שבוע חנוך בפסקה סמך דלת. כן, דיברנו על המציאות העולם הזית, שהיא מציאות זמנית, שמתוכה מתפתחת מציאות הרבה יותר אידיאלית, מציאות העולם הבית, ויש שלושה תחומים שקונים, כן, מקבלים הרבה הרבה משמעות בעולם הזה, כן, אם זה אכילה ושתייה, פירה ורבייה ומסע ומתן, כמו שהסברנו בעריכות אתמול. ואנחנו רואים ששלושת התחומים האלה, הביסוס שלהם בעולם הזה מצריך כל מיני דברים שליליים כדי שהם יתבססו בתוך העולם הזה. כי זה חלק מהמדרגה העולם הזה, שאנחנו צריכים להשתמש בדברים, נאמר במילים ככה יותר ברורות, צריך להשתמש ברע כדי להעמיד כל מיני דברים חשובים. זה הכוונה, הם צריכות לחסרון שעמדו. כי, ועד פה הגענו, אנחנו נמשיך מפה. כי מציאות אכילה ושתייה, אנחנו משהו כמו שבע שורות מלמעלה. מציאות אכילה ושתייה לפי צורכו של האדם, והוא עדין כל צורכי גופו, צריך למצוא את הקינה. זאת אומרת, אנחנו צריכים כוח מניע גדול, שמניע את בני האדם לדאוג לצדדים האלה, לצדדים של האכילה והשתייה, כי אם לא הקינה, לא יצא מן הכוח לפעול שום כישרון מעשה. ולא גיע אנשים לצורכי מוכרחים, כדברי הכתוב, ראיתי אני את כל העמל ואת כל כישרון המעשה, כי קנאת איש מרעהו. כן, ומה הכוונה? הרי מה שנקרא תחרות, תחרות שיש בשוק, היא זאת שגורמת לבני אדם להתעסק כל הזמן ולהתפתח מבחינה כלכלית. כל אחד רוצה להוכיח את עצמו שהוא יותר מהשני, יותר מהשני בכסף, יותר מהשני בכבוד, יותר מהשני בכוח, בפרסום, ביכולת ההשפעה. ולכן בני אדם כל הזמן רוצים להתקדם, מה שנקרא. כן? ומה מניע אותם להתקדם? הקינה הזאת. כלומר, הדחף הזה שלא יהיה מישהו שיותר ממני ואני יהיה הכי טוב, אז זה יכול להיות גם כן, ושוב, תלוי באיזה מגרש אתה. כלומר, אם אתה במגרש של המנהלים, אז אתה רוצה להיות המנהל הכי טוב. אתה במגרש של הפועלים שתחת המנהלים, צריך להיות הפועל הכי טוב. אם אתה רוצה להיות, אני יודע, במגרש של אנשי השלטון, אז אתה רוצה להיות השר הכי משפיע, ראש הממשלה הכי. כן, בקיצור, כל אחד בסביבת החיים שלו, יש איזה מין תחרות כזאת, כן, אפילו בית המדרש, חז"ל מתארים, קנאת סופרים, אתה רואה חוכמה. עכשיו, זה לא מצב אידיאלי. גם קנאת סופרים זה לא מצב אידיאלי. לא צריך להפוך את זה להיות אידיאל. אבל זה משהו חיובי שמתפתח על בסיס עניין שהוא כשלעצמו, הוא דבר שלילי, אבל ככה נבנים דברים בתוך המציאות. עד שאנחנו נגיע למציאות אידיאלית, שאנחנו לא זקוקים לכוחות מניעים נמוכים כדי להגיע לתוצאות חיוביות ומשמעותיות בעניינים כאלו אחרים. אבל זה הנקודה של הקנאה שמניעה את התחרות, שמניעה את הכלכלה ומניעה את ההתפתחות של העולם בהקשרי המזון, נקרא לזה ככה, באופן כללי. פירה ורבייה, צריכה להיות בסדר יחס המשפחה, צריכה מידת סינה להימצא, כי לא סינה לא תקור אהבה, לא תמצא אהבת משפחה מקום. כן, פה אומר הרב, כן, אנחנו צריכים, מה זה משפחה? המשפחה זה בעצם הצטמצמות, זאת אומרת, אדם שהוא רואה את עצמו כמשוייך לקבוצה מסוימת, כן, אוהב את אשתו, אוהב את הילדים שלו, וזה באמת בריא שזה ככה, זאת אומרת, אם אדם יגיד שהקשר שלו לאשתו זה כמו הקשר שלו לאנשים אחרים, או הקשר שלו לילדים שלו כמו הקשר שלו לאנשים אחרים, אז הוא לא בנוי נכון. זה צריך להיות בנוי בצורה כזאת, אבל השאלה מה מבסס את זה. אז יש אפשרות זה יתבסס על אידיאליזם של אהבת הבריות, כן? אדם אומר, אהבה בינו לבין הילדים שלו זה לא אגואיזם של כמו לאהוב את עצמו, זה אידיאליזם. זאת אומרת, זה אהבת הבריאות הכללית שבאה לידי ביטוי עוצמתי ביחס לילדים שלו. זו תפיסה אידיאליסטית. רוב האנשים לא חיים בצורה כזאת. רוב האנשים חיים שהקשר שלהם אל המשפחה שלהם הוא קשר אגואיסטי. כלומר, זה כמו הקשר אל עצמם. וזה בסדר. כלומר, מה זה בסדר? זה המדרגה. זה מוליד דבר חיובי, שזה המשפחתיות, עם כל מה שזה אומר. כן, הרי בתוך הקן המשפחתי יש התמסרות גדולה, הדדית, של בני אדם זה לזה, נכון? לא חייב לחשוב על זה ככה, אבל תחשבו על זה. מה זה המשפחה? המשפחה זה בני אדם שהם למעשה אנשים שונים. יש את הבעל, יש את האישה, יש את הילדים. כן, אז הבעל זה לא האישה, והאישה זה לא הבעל, ושניהם זה לא כל אחד מהילדים שיש להם. אז נניח שיש משפחה עם 10 נפשות, שני הורים ושמונה ילדים. יש פה 10 אנשים, שכל אחד מהם הוא עולם לעצמו, שהם מאוד מתמסרים אחד לשני, נכון? זה רעיון מאוד גדול. עכשיו, אפשר שזה יצא לפועל דרך אידיאליזם, אם הנפשות שם הן אידיאליסטיות. זאת אומרת, שמתייחסים לזה שבעצם, מה זה משפחה? משפחה זה חברה אנושית. וזו חברה אנושית שהיא עסוקה כל הזמן בלהעניק. זה אנשים שעסוקים כל הזמן להעניק, זה המחשבה האידיאליסטית על המשפחתיות. אבל הרוב, זאת לא המחשבה של בני אדם, נכון? הרוב המחשבה על המשפחתיות זה מחשבה אגואיסטית. זאת אומרת, בגלל הקשר הטבעי שקיים בבני משפחה, אז לכן הקשר הזה יוצר איזשהו מין בסיס גם עם מחשבה אגואיסטית, כמו שאדם חושב על עצמו, חושב על הילדים שלו, חושב על אשתו, וכן להפך. בסדר, אז מה זה בעצם מחשבה אגואיסטית? מחשבה אגואיסטית בנויה על מה? על השנאה, כלומר, על זה שאני קשור לעצמי ואני לא קשור למשהו אחר. כן, ככל שאדם יותר קשור לעצמו, נוצר יותר ניתוק בינו לבין הסביבה. ורוב העניין המשפחתי בעולם בנוי על זה. נכון שיכול שיהיה לך יחידים סגולה שהם אידיאליסטים. כן, אברהם אבינו היה מוכן להכות את הבן שלו. למה? כי יש דברים יותר גדולים מאשר הדבר הזה. אבל כמה אנשים? כן, אנחנו מכירים, טוב, לא מהניסיון העקדה, שזה באמת משהו יוצא דופן, ששם את זה בכלל ברמות שקשה לדמיין אפילו. אבל אפילו מתור מחשבה אידיאליסטית, קחו אפילו את המחשבה האידיאליסטית שאומרת, אדם אומר, אשתי היא לא ברשותי, היא לא שפחה שלי, והיא לא אמורה לעשות את מה שאני חושב, ולכן אני רוצה לסייע לה, לעזור לה, לעשות את מה שהיא רואה לנכון שהוא טוב לה. נכון? כמה אנשים חושבים ככה על האישה שלהם, כמה נשים חושבות ככה על הבעל שלהם, כמה הורים חושבים ככה על הילדים שלהם, וכמה ילדים חושבים ככה על ההורים שלהם. הרי כל אחד מנסה להנדס את השני. נכון? זה המצב הרגיל. כי זה אומר שאגואיזם שולט. עכשיו, אם... זה לא אומר שאנחנו יכולים להשפיע אחד על השני מתוך רצון להטיב, זה מצוין. אבל לצערנו זה לא הרצון הדומיננטי, בטח לא תמיד. הרבה פעמים הרצון האגואיסטי, אגואיזם זה שנאת הבריות. אז אם כן יוצא שהמשפחתיות בעולם, בדרגה של העולם בנויה, אז שנאת הבריות, תראו, ככל שהעולם יותר מתפתח, אז מתחילים להבין את הבעייתיות שיש בזה. ואז לפעמים זה הולך ל... היום זה כאילו הפוך על הפוך, זאת אומרת, יש את התנועה של הפרטיות שכל הזמן מדברת על זכויות. זאת אומרת, יש זכויות הילד וזכויות האישה, זכויות הבעל זה דבר שאסור להגיד אותו, אבל נניח שנגיע למצב שיגידו זכויות הבעל, בעצם מה זה, מה זה הדיבור כל הזמן על זכויות? זה דיבור משוכלל על האגואיזם, אבל הוא יוצר איזשהו משהו שמשחרר מהלפיתה הזאת. של הניסיון לשלוט על אנשים אחרים. אבל גם הוא לא אידיאליסט, כן? כי גם הוא בסופו של דבר חוזר. זה רק מה, זה מין תפיסה כזאת שבוא תיתן לכל אחד לדאוג לעצמו ואל תנסה להשפיע על אנשים אחרים. אבל זה גם דבר משובש. כי בסופו של דבר לא יצא לנו מהפרטיות, רק זה פרטיות שנאמר, מנסה לנטרל את הכוחניות שבאה מתוך ה... הפרטיות, אבל בעומק שלה לדעתי היא יותר אגואיסטית מהמצב הקודם, כן? בעומק שלה. מה שאנחנו צריכים לעשות זה להגיע למצב שבו המשפחתיות תהיה פנויה לאידיאליזם. זאת אומרת, הורים אומרים דבר כזה, אנחנו 10 אנשים מאמין האנושי, שברוך השם, קדוש ברוך הוא זימן אותנו לחיות ביחד, ויצר בינינו את הקשרים של איש ואשתו, והורים וילדים, ילדים והורים. וזה תשתית טבעית, שמתוכה אנחנו נוכל להשפיע טוב אחד על השני. ולהשפיע טוב אחד על השני זה לא בדורסנות, זה מתוך הניסיון להבין מה באמת טוב לכל אדם, על פי מושגי הטוב האמיתי, בהתאמה לנפש המסוימת הזאת. זה המשפחה האידיאליסטית. צריכים להגיע לשם. זה עולם הבא כזה. כן, שאנחנו נחיה את הדברים באופן הזה. זה מה שאומר פה. בעולם הזה זה עדיין בנוי על כל מיני סינות וכל מיני אגואיזם וכדום. לרגלי חכם מסע ומתן צריך התחרות שהוא עמודו של המסע ומתן על ידי שמתחרה כל סוחר על חברו לעבור עליו בטיב הסחורה והגעתה וכיוצא בזה. כלומר, דיברנו קנאה ושנאה ותחרות. כן, תחרות היא לא ממש קנאה, כן, אבל תחרות בנויה על איזושהי השוואה שהדחף, כן, להיות במצב מסוים הוא ההשוואה למישהו אחר. כן, זה לא ממש קנאה, אבל זה, נאמר, הסניף של הקנאה. זה התחרות. אומנם הוא רק בעולם הזה, שהמעלות המקריות מסובבות הן מחסרונות, וכן גם חסרונות נמצאים. זאת אומרת, הדברים החשובים האלה, כמו שאמרנו, אכילה ושתייה, שזה מה שמעמיד את החיים, המשפחתיות, שזה מה שמקיים את החברה האנושית, והמסע ומתן, כן, שזה מה שמקדם את החברה, ובעצם מאפשר להשפיע ממה שיש לאחד על מה שיש לשני, כן, על האדם השני, כן, וכל זה בנוי על כל מיני דברים שליליים שבעולם הזה זה ככה, כי מה לעשות, אנחנו לא אידיאליסטים גדולים. אבל כשיבוא העולם משלמותו, יהיה העולם שכולו טוב, יהיו הסיבות וגם סובבים מהם כולם מעלות. זאת אומרת, מה שיניע, המניע, לא רק התוצאה, המניע הוא יהיה מניע טהור, אידיאליסטי. בלי שלמות המציאות האנושית היא שישתלם בכוח הבחירה שניתנה בידו כפי הגבול האפשרי. כן, מה זה השלמות האנושית? שאדם מוציא לפועל את עצמו עד איפה שהוא מסוגל באותו שלב. ותשוקתו האמיתית ראוי שתהיה לראות איך כל המציאות כולה ותשתלם בכוח בחירתו ומעלה יותר עליונה. כן, זאת אומרת, ומה צריכה להיות המחשבה האידיאליסטית במצב המתוקן? לרצות לראות בטובת כל המציאות. מה זה טובת כל המציאות? לראות איך כל יצור בוחר את הבחירות הנכונות שלו, ואיך אני מסייע לכל, על ידי הבחירה שלי, מסייע לכל אחד מהיצורים להיות במצב הכי טוב שהוא מסוגל להיות בו. נכון, זו המחשבה האידיאליסטית ביותר. והנה אחד ממושגים של תואר שכינה, הוא השלמת חפץ העליון על ידי חוק הבחירה, כשיגיע לשלמותו האמיתית שאין ארוך לגודל ההצלחה זאת. כן, זאת אומרת, המושג שכינה, אומר הרב, מתאר, השראת שכינה, מתאר מצב של שלמות של המציאות, כלומר שהפרטים מגיעים למצב האידיאלי שלהם, כן, זה נקרא השראת שכינה. כי חוק ההשלמה של הלכי הבחירה גדול ונדר מאוד, כשתגיע התכלית יובן אז גודל ערכו. כלומר, המשמעות של השלמות שבא לידי ביטוי דווקא מתוך בחירה, זה דבר מאוד מאוד גדול, שיכול להיות שהיום אנחנו לא מבינים את המשמעות של הדבר הזה. בואו ניתן דוגמה למה, כן, המחיש שאנחנו לא מבינים. רוב האנשים בעולם יעדיפו להגיע לתוצאה סופית בלי מאמץ, מאשר לתוצאה קטנה יותר, מבחינת הצד החיצוני של התוצאה, על ידי מאמץ של הבחירה. עכשיו, למה זה קורה? זה קורה כי אנחנו לא מבינים את המשמעות של הגעה לתוצאה מתוך בחירה. כלומר, אנחנו לא מבינים את המשמעות של מה זה תוצאה שהושגה על ידי הבחירה החופשית, ומה זה תוצאה שקיבלנו אותה במתנה, נקרא לזה ככה. יעדיפו לקבל את המתנות בכל התחומים. גם בתחומים החומריים וגם בתחומים הרוחניים. פה אנשים בעולם, ניתן להם כפתור, חצו על הכפתור, רצו להיות הכי חכמים בלי שום בחירה. בעיקר שנגיע לתוצאה. הכי צדיקים בלי שום בחירה. לפי דברים הרוחניים. עכשיו, ממה זה נובע? זה נובע מזה שאנחנו לא מבינים את הערך של הבחירה. זה אומר הרב, נכון, בעולם הזה, שאנחנו מסתכלים על חיצוניות, אנחנו לא מכירים בערך הבחירה. בדרך אגב, אנחנו גם נוטים לשפוט אנשים על פי התוצאה, ולא על פי המאמץ, כלומר, על פי מידת הבחירה שלהם. זה השיפוט, לכן השיפוט ההשוואתי. זאת אומרת, אדם מסתכל, כמה הוא קיבל? 90. כמה הוא קיבל? 70. אז הוא יותר טוב מזה. כן, לא מתכוון דווקא בחשבון. כן? אפשר גם למדוד אנשים בכמה הם צדיקים וכמה הם... ויכול להיות שהמדידה תהיה אמיתית. אני לא מדבר עכשיו על נקודה אחרת שטועים במדידה. אבל בוא נראה שהמדידה היא אמיתית. כן? כמו שמדידה במבחן בחשבון, זה 90 וזה 70, אין פה מה להתבלבל. זה כתוב. שזה 90 וזה 70, יכול להיות שאנחנו נמדוד אמיתית. שהאדם הזה מדרגה שלו שקרבת אלוקים, דקדק בכל המצוות, האדם הזה לא. נניח שיש לנו אפשרות. אין אפשרות כך למדוד. אבל נניח שיש אפשרות, אנחנו לא טועים. אבל אתה יודע מה זה התוצאה של ה-70 שלו, מבחינת המאמצים של יראת שמיים ושל התשובה, של ההתמודדויות ושל הבחירות החופשיות, וכמה הוא היה בצווי שעות, וכמה גבורה הוא הוציא לפועל, כמה מידות טובות, וכמה קנייה הוא הוציא לפועל. את זה אנחנו לא מעריכים. כי בעולם הזה מסתכלים על מדדים, מסתכלים על המוגבל, על הכמות, על החיצוני. זה העולם הזה. זה מה שאומר פה הרב. כי חוק ההשלמה שעל ידי הבחירה גדול ונגדר מאוד, שתגיע התכלית יובן אז גודל ערכו, כן, של מעלת הבחירה. והנה מעלה יתרה לחוק התווית, תקרא אתרה, כמו שהיא מעלה נוספת, מעטר חוץ לאנושותו. אתרה זה מין כתר כזה, שמבליט מעבר למה שכלול אצל האדם. על כן, בערך שתכלית השימות של העולם הבא, היא שיושבים בעטרותיהם, פירוש מה שיקנו לעצמה, שלמות על הבחירה נוסף על השימות נפשם בטבע, זה האתרה. אתרה זה השלמות שעל ידי הבחירה. בראשיהם ונהנים, על ידי זה סיכו להנות מזיו השכינה, היינו מנועם הכרת הערך של השלמת החפץ העליון, בכלל הבחירה האנושית, כאילו מה זיו השכינה, זה הכוונה, ההשגה של בני האדם, את האיכות של השלמות שבאה על ידי הבחירה. אם כן, כל מה שתוסיפה צריכה אנושית להתגדל לעשות יותר טוב וכישרון יותר בגדולת נועם העולם הבא. כלומר, ככל שבני אדם יותר יתאמצו להוציא לפועל את הבחירה שלהם, אז אנחנו יותר שייכים לאותה מדרגה של השלמות העולם הבאית. וזיו השכינה הוא לפי הכרתה בגודל איך התכלית של השלמה שבאה לידי הבחירה, שבאה לתכלית הטובה. מה זה זיו השכינה? כלומר, שכינה אמרנו זה השלמות שבאה מכוח הנקודה הפנימית של הרצון, דהיינו של הבחירה, זה נקרא להנות מזיו השכינה. כלומר, להיות מקבלים את אותה השפעה של נועם ועונג מתוך ההשתייכות למדרגה שנקנית על ידי הבחירה. אבל אמיתת איך זה ידועה לבורא יתברך לבדו. כן, זאת אומרת, מדרגה העולם הזה, כמו שאמרנו, אנחנו לא מכירים את הערך הזה, ובטח לשפוט גם כן ביחס לעצמנו, גם כל אחד ביחס לעצמו, אנחנו לא יודעים לשפוט את הדבר הזה, כמה זה בחירה וכמה זה באמת מתנה שקיבלנו. וזה הסכנה הרבה פעמים אצל אנשים, דווקא שהם קיבלו איזו מתנה יותר גדולה, ובגלל שאנחנו אנשים שבונים את עצמנו באופן יחסי, של התחרות הזאת שדיברנו עליה מקודם, אז יכול להיות שיהיה בן אדם שבגלל שהוא בקלות מגיע להישג בתחרות, אז הוא לא כל כך מוציא לפעול את הבחירה, כי הוא לא מתאמץ. כי הוא מיד מקבל את נקרא לזה כך, את הקרדיטים ואת המחמאות, ובאמת, כן, באופן השוואתי הוא נמצא קדימה, אבל כשנשווה את נקודת הבחירה, אז דווקא הוא נמצא מאוד מאוד מאחור. זה השיר, אם זה ידוע לקדוש ברוך הוא, אדם אפילו ביחס לעצמו לא יודע ללמוד את זה. תמיד תוסיף הסקתה בערך התכלית ופריו, כי ילכו מחיל אל חיל. כן, זאת אומרת, תמיד יש אפשרות, כן, להתפתח יותר ויותר בהקשר הזה של ההשתלמות האישית הבחירית. עד כאן.